לשיעורים נוספים ומידע על תוכניות מכון הדר ישראל, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר מכונהדר.org.il.
חמנה מלכה דאלמה, אמא אילאה, אחת ויחידה, אחד ויחיד, מתנה כל השבוע ללך עם שאלות של יום שלישי שעבר, מחשבות של יום שלישי שעבר, ולדעת שזה היה נדבך אחד בסולם שיצרנו בשבוע שעבר, והיום מתפללים, יחלים, מבקשים רגע של התקלות. ערב טוב. ממש, כל השבוע אני חושבת על הלימוד שלנו בשבוע שעבר. אז מאוד רוצה להודות לכם על זה. הרבה שאלות נשארו בפנים במחשבות. והערב, אנחנו נקדיש את כל הערב לאדמור מאישביצה, מהשילוח. והאמת היא שהתלבטתי, כי מצד אחד רציתי להביא את מהשילוח ביחד איתי, ומצד שני הוא מאוד מושך תשומת לב. אז כי הוא כזה, הוא לא כזה, הוא כזה, ומלא דפים, והוא נראה משומש במצב לא טוב, אבל מאוד אהוב ונאהב. והוא מושך הרבה תשומת לב ומושך את העין. אז הייתה לי קצת דילמה עם מצד אחד לשתף אתכם באהבה שלי, שתראו איך הוא נראה, ומצד שני, האם זה יסיד קצת את הלימוד בגלל שהוא כל כך מושך את העין. אז מי שבכל זאת סקרן או סקרנית לראות ולהכיר את מהשילוח שלי, אז אני כבר מודיעה שבימי רביעי בערב אני מלמדת שיעור אצלי בבית, שהוא פתוח לכולם. אני גרה פה קרוב במבוא יורם 2, דירה 3, 8-9.5, 25 שקלים בשפה העברית. וזה כל שבוע על פרשת השבוע. אז זה גם הזדמנות, הערב יהיה הזדמנות לטעום מהטעם של מהשילוח, ואז למי שליבה וליבו חפצים, אז יש הזדמנות שבועית. כל שבוע הוא על הפרשה עצמה, אז גם זה אומר שאם אפשר להגיע שבוע אחד, אז בכל זאת תשמעו את הפרשה בשבת בית כנסת, אם זה המנהג שלכם. תראו, יש הרבה מה להגיד על מאה שילוח. הוא חי במחצית הראשונה של מאה ה-19. ממש. הוא הצטרף אלינו ב-1800, הוא עזב אותנו ב-1854. אני יכולה להתקן אתכם שאם אתם מגיעים לשכטר לדוגמה וצריך להכניס קוד כניסה בדלתות, לפעמים אני שמה 1854 ואני לא מצליחה להיכנס. ואז אני נזכרת, לא, זה היורצות של מהשילוח, זה לא התעודת זהות שלך. אז אני מעדכן אתכם, זה לא עובד. אם חשבתם, אז בסך הדעת, זה לא עובד. עכשיו תראו, הוא היה תלמיד של הרבי מקוצק. והוא מאוד מאוד ידוע בגלל התורה שלו שהיא דורשת התבוננות מאוד דיאלקטית על העולם ועל הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. מושג הספק אצלו הוא מרכזי בקיום שלו ובהוויה שלו. מה שבשבילי הוא מכריע. יש תורה אחת על ספק שנזכה בעזרת השם לראות יחד. ובאמת, מה זה לעבוד את עם על בנוכחות הקדוש ברוך הוא, ותחליטו איזה מילה אתם רוצים לשים שם. איזה שאלות צריך, רצוי, מותר חייב לשאול. ובשבילי הוא היה בעיקר דרך לדעת שאני לא לבד עם השאלות שלי. כי אני חושבת שזה הקושי הכי גדול, להיות לבד עם שאלות. התשובות לדעתי זה פחות קריטי, כי התשובות הן באמת אישיות. אבל השאלות, השאלות, להיות מסוגלים להיות שותפים בשאלות. ולדעת שבשאלות השאלות הקיומיות שיש לי והשאלות המהותיות שיש לי בעולם האמונות ודעות שלי, יש להם בית, יש להם מקום. יש מישהו שמוכן לשבת איתי עם השאלות האלה. זה שהוא הסתלק מן העולם לפני 170 שנה, אתם מבינים, זה פרט טכני לחלוטין, לא יותר מזה. לפחות בעיניי פרט טכני בלבד. באמת בר שיח וחברותה נאמנה עבורי. ולדעת שאפשר לשאול, ולדעת שלא לדעת, לא לדעת, זה מקום טוב להיות בו. לא לדעת, זה מקום טוב להיות בו. לא להבין, זה בסדר וראוי. ומישהו פעם אמר לי, אמר לי, איזה ברכה יש בחיים שלך, כי יש לך רבה, אז יש לך תשובות. אז אמרתי, איזה ברכה שיש לי בחיים רבה, ואיזה ברכה יש לי רק שאלות. וזה נכון, ואני גם באמת רוצה להגיד שיש דרכים שונות איך לומדים. בדרך אחד ללמוד זה ללמוד תשובות. זה לפתוח גמרא וללמוד תשובות, זה לפתוח פרשנות וללמוד תשובות. זה לפתוח פילוסופיה וללמוד תשובות. ודרך אחרת זה לפתוח וללמוד שאלות. לפתוח וללמוד שאלות. אז אני מקווה שמה שנראה על הנייר כתשובות, הוא יהיה בשלכם שאלות. הוא יהיה הזמנה לשאלות. תראו, אני גדלתי ברחובות. עברתי את החינוך הממלכתי דתי ונשארתי עם חיבור לקדוש ברוך הוא ורצון ללמוד. שני הדברים האלה הם פלא. הם פשוט פלא. אבל אחד הדברים שאני חושבת שאני לא סולחת עליהם, זה שיש שאלות שלימדו אותי לא לשאול. שבוע שעבר התוודעתי על הכישלון שלי ברש בכיתה י'. אז יש על זה אני סולחת ומוכלת גם למורה חברה חמן בבריאות טובה בחיים ארוכים. תראו, אני רוצה להגיד לכם, אתם צעירים, אבל אני רוצה לתת לכם מתנה לעוד 30 שנה. בסדר? באמת, זה מתנה לעוד 30 שנה. בכיתה י' אותה שנה מפורסמת, היה לי מורה להיסטוריה, מורה גדי, גדי רוזנברג, נשמתו עדן. זה באמת 40 שנה. כמעט. כמעט. וכיתה י' קצת פחות. אבל נגיד 40 שנה. אבל אני לא רציתם רגע, אני בטח 35 שנה. והוא נפטר בשבוע שעבר, ונסעתי במוצא שבת לרחובת לניחום אבלים. עכשיו נכנסתי לבית שלא הכרתי, למשפחה שלא הכרתי, כי בשלב הזה של החיים, המורה להיסטוריה ואזרחות, כיתה י' זה המורה להיסטוריה ואזרחות. בקיצור, נכנסתי לבית שלא הכרתי, לא יודעת אם אני אמצא שם, לא יודעת מה אני אמצא שם. ולא יודעת אם יש אישה או לא. אז ברור השם במותאות אבל היה כתוב בעלי שזה וזה. אז הבנתי יש אישה שאבלה, לא רק ילדים. ונכנסתי וישבתי כמה זמן ואני לא מכירה, באמת לא מכירה אף אחד, אף פי שגדלתי ברחובות זה דור אחר, לא מכירה אף אחד. וכשאנשים התחילו לזוז והתקרבתי ואז רציתי ללכת, אז הצלתי את עצמי, אמרתי שלום. ברחובת קראו לי מירם, אמרתי שמי מירם פיילסון, הייתי תלמידה של גדי לפני 40 שנה. היא תפסה לי את היד כל כך חזק, היא פשוט לא אמינה, אומרת את מרחובת, אמרתי לא, אני מירושלים. היא אמרתי, את באת מירושלים? לפני 40 שנה היית תלמידה שלו? וכל מי שישב שם, אתם צריכים לראות, זאת תלמידה של גדי מלפני 40 שנה. היא באה מירושלים, זאת תלמידה של גדי מלפני 40 שנה. ולא הרפתה מהיד שלי, אני יושבת שם, אני מרגישה קצת כמו מטומטמת, כי אני לא מכירה אף אחד, והיא לא היא לא מרפאה מהיד שלי. היא לא מרפאה מהיד שלי. אז אני נותנת לכם את זה בתור מתנה, בעוד 30 שנה. יהיה איזה מורה, מורה, שיסתלקו לעולם האמת. ואתם תגידו, מה זה היה? ואני לא מכירה, לא משפחה, לא זה, לא זה, לא זה. ובשביל מה? אז אני לא ציפיתי לתגובה שקיבלתי. נכנסתי מאוד במבוכה ובישנות, ואני יצאתי מבורכת. אבל אני פשוט לא נותנת לכם את זה, כי יהיה מישהו בעוד 30 שנה, שתשמעו עליהם, עם איזשהו זיכרון טוב מהתיכון. ותגידו, מה זה משנה? זה היה לפני 40 שנה, וזה לא משנה. אז אני אומרת לכם, זה משנה. זה משנה. אז הדבר שאני לא סולחת שקרה אז, זה הדברים שלימדו אותי לא לשאול. ולא אמרו לא לשאול, פשוט לימדו לא לשאול. לדוגמה, ובהקשר הזה הלימוד, קריא וכתיב. אז מאוד ברור שתורה ירדה מסיני, כמו שהיא. מאוד ברור שבתנך הזה שקיבלתי ברחובות בסוף כיתה ו', כן, כמתנה, יש קריא וכתיב בשוליים, כן, יש, נכון? אבל אני לא יודעת, אני לא יודעת איפה למדתם, אבל אותי לימדו לא לשאול מה זה. אותי לימדו לא לשאול מה זה, ולא אמרו לי, אל תשאלי. לא שאלתי, ואמרתי, רגע, איך ייתכן גם תורה משמיים וגם קריא וכתיב? וגם זה מופיע בתנך על העמוד? פשוט לימדו אותי לא לשאול. אז אני מקווה שאת הלימוד הזה נוכל לתקן. ונלמד הכל לשאול. הכל לשאול. אז לכן שאתם נכנסים במיוחד למאה שירך, לא תשובות, אלא שאלות. וזאת גם הזמנה לחשוב על מה קורה כשאנחנו מתפללים. מה האמירה שלנו בזמן תפילה? שאלה, בקשה. הסידור שלנו הוא ספר של תשובות. תהילים זה מזמורי תשובות. או אולי מזמורי שאלות. אנחנו מצירים הצהרות בתפילה שלנו, אנחנו מבקשים, אנחנו יוצאים למסע שכביכול יש לנו סידור, אז אנחנו יודעים איפה מתחילים ואיפה מסיימים, או שיש מקום בתוך המסע הזה ללא נודע. זה חלק מהשאלות שאני רוצה שתחשבו עליהן בזמן החברותה שלכם. עכשיו תראו, הצטמצנו, עכשיו זה רק דף אחד בשני צדדים, אבל צפוף, צפוף, צפוף. עכשיו, מה שאני מבקשת זה ככה. כן תברו לפי הסדר. כן תברו הסדר. זה אומר ככה. תתחילו פה. בסדר, פרשת שלח לכם, תתחילו פה. ואחרי זה תעברו לכאן. עכשיו אתם תראו ששתי התורות האלה הן אחת יותר לשנייה, כי לדעתי הם באים בדיאלוג ביניהם. יש מסע ומתן בין שתי התורות האלה, אוקיי? תתחילו בשלח, תעברו לכאן. אחרי זה אתם הופכים דף. בסדר, כן? ויש לכם פה גם כן, שתי התורות האלה הם גם כן באיזשהו מסע ומתן אחד עם השני. בסדר? שני אלה גם במסע ומתן אחד עם השני. לדעתי, אם תגיעו לפה, מה טוב. עלה תשוק את רעיך, ואם בחוקותיי תלכו, אני מבטיחה שאנחנו נעבור עליו בשיעור ויהי מה, כי אי אפשר ללמוד מהשילוח בלי שתי התורות האלה, ויהי מה. והאחרון, אם נספיק, תניה רבה בנימין, זה דווקא תורה שאני מאוד לא מסכימה עם השילוח, אז נראה. אבל לא מסכימה בצורה עקרונית, אבל כן בשבילי בחיים שלי בצורה מהותית. עכשיו תראו, כשאתם קוראים את פרשת שלח לך, השאלה שאני רוצה לשאול, שאני מבקשת שתשאלו את עצמכם, זה מי אתם בתוך הסיפור הזה? כי יש פה יש שלושה מודלים שונים, ואיפה זה פוגש אתכם, ואיפה אתם מוצאים את עצמכם בתוך המהלך הזה. עכשיו, מכיוון שמתחיל בקבלה, אז אני רוצה להתחיל את השניים, שלושה משפטים הראשונים, כדי שלא תלכו לאיבוד. ואחרי זה תסחו בכיף. וידבר השם משה לאמור, שלח לך אנשים, איתה בזוהר הקדוש, תלת על מין אית לילה קדוש, לקוד שבריחו. יש לקדוש ברוך הוא שלוש עולמות. שלושה עולמות. אלמה די התגנז בגבי ולא התדע כלל, עולם שהוא גנוז בתוכו ולא ידוע בכלל, ולא נודע בכלל, אלמה די התידע בה תמיד, עולם שהוא ידוע תמיד, שהוא מתגלה בו תמיד, ואלמה די התידע ולא התידע. עולם שלפעמים הוא אפשר לדעת, אפשר לראות, אפשר לזהות, ולפעמים לא. עכשיו תראו, אני רוצה רק להזכיר לכם שבמשולש הזה שאנחנו יוצרים בשלושת השבועות האלה, שבוע שבעה היה סולם, והשבוע אני רוצה להתמקד במאה שלך בפן של התגלות. מסתכל על הסידור ועל החוויה של תפילה כחוויה של התגלות. זה המוקד שלנו היום. אז בעץ החיים שיש בו 10 ספירות. הספירה העליונה היא כתר, ספירת כתר, שעליה כמעט ואי אפשר לומר דבר, רק לכתר הזה יש שלושה כתרים. כתר אחד הוא, ובשלושה כתרים האלה, אחד הוא עולם של אמונה, אחד הוא עולם של תענוג, ואחד הוא עולם של רצון. אמונה, תענוג ורצון, יש מי שיגיד שראשי תיבות של אתר, וזה העולם האתרי. שמחבק אותה. העולם של אמונה הוא עולם שהוא גנוז, גנוז בתוכו ולא נודע. זה המשמעות של אמונה. אחרת הוא היה ידיעה. אם יכולנו לדבר על זה, אז היינו מדברים על ידיעה. אבל גנוז בתוכו ולא נודע, זה עולם האמונה. גנוז בתוכו נודע ולא נודע, לפעמים זה ולפעמים זה, זה העולם של התענוג. מתוך ההבנה שתענוג תמידי אינו תענוג, כך מלמדים אותנו בקבלה. אני עדיין מתפתה לבקש שפעם אחת יהיה תענוג שהוא יהיה תענוג תמידי, ואז אני יודע לכם אם זה ממש ככה או לא. אבל כך נאמר, והי ערב והי בוקר, תענוג תמידי אינו תענוג. ולכן נודע עולם שהוא גנוז בתוכו, נודע ולא נודע. לפעמים ברור לי, כן, לפעמים אנחנו בתוך התפילה, לפעמים אנחנו בתוך החוויה, לפעמים יש חוויה של נוכחות, ולפעמים פתאום, מה קרה? איפה אנחנו? כן? והרצון שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה העולם שהוא ידוע מתגלה תמיד, דעית ידע, אלמה דעית ידע תמיד, וכמובן שהעולם של, העולם של המילה רצון הוא גם העולם של המילה צינור. והצינור הזה זה הדרך שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. הרצון זה הדרך שבו אנחנו חווים את ההתגלות. אז יש בזוהר שלוש עולמות. אחד גנוז בתוכו ולא התידע, גנוז בתוכו התידע ולא התידע, והתידע תמיד. הוא ישתמש בזה כשלושה מודלים שונים בתפילה. בסדר? ומפה אתם יכולים לשחות. בסדר? שאלות עד לכאן. בקשות, רצונות, צרכים, הבהרות, משהו שאמרתי שהוא לא, משהו שאמרתי שהוא כן. אוקיי. 8:25, בואו נחזור. 9:10. אוקיי. והעניין בזה, אני ממשיכה איפה שעצרנו לרגע, והעניין בזה, תראו, המשפט הבא לדעתי הוא משפט מאוד מעורר, כי יש שאין תפילה מועיל או בכלל, יש שלושה סוגים של אנשים, כן? בואו קודם נקרא ואחרי זה נפתח לדיון, נברר שהכל ברור. מה שאפשר. כי יש שאין, יש שלושה סוגי אנשים. אחד הוא אדם שאין תפילה מועיל לו כלל. וזה מרמז, נקרא, אלמה דלא יתדע כלל. היינו שנגד האדם הזה, הקדוש ברוך הוא מסלק כבודו לאלה. כבודו, כמו בפסוק, היה מקום כבודו. אז כבודו זה, לכן אני יכולה להשתמש בתורה הזאת ולחשוב על תפילה כאופן של התגלות. זה באיזשהו אופן, חיי התפילה שלנו עבור מהשילוח, זה כמו ראי למצב הרוחני שלנו. ועולם התפילה שלנו כמצב אמוני, כראי למצב האמוני שלנו. ותראו, כמו שאני תמיד אומרת, יש רגעים שהתפילה היא זורמת, היא זורמת בתוכנו, כמו רבי חנן בן דוסה, היא שגורה בפינו, יש רצון להתפלל, יש רצון להתחבר, ומרגישים את החיבור הזה. יש פעמים שזה מצוות אנשים מלומדה, וזה חיוב, וזה לא אני, זה הפה שלי מדבר, אבל אני לא שם בכלל. יש פעמים שזה כמו, אני רוצה להגיד, כמו הזמנה הביתה, ולפעמים מרגישים זרות וניכור, ולפעמים זה אותם מילים. אז מהשילוח הוא מבקש מאיתנו להתחיל לנסות לקרוא את עצמנו, לקרוא את עצמנו ביחס לחיי התפילה שלנו, ושחיי התפילה שלנו אומרים משהו לגבינו, לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים, לגבי המקום של איפה האמונות ודעות שלנו, לגבי החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וזה נכון, הוא מדבר בשפה מאוד, מצד אחד מאוד אנושית, לגבי החוויה של החיבור עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, השפה היא כן, בחסידות בכלל, מאוד אנתרופומורפית, יש מאוד כן תחושה של אלוקות שאפשר להתחבר אליה, אלוקות שאפשר לדבר ולהתדיין, אלוקות ששומעת, אלוקות שמאזינה, אלוקות שבהידברות. זה כן, זה כן. ולכן... אנתרופומורפי. אנתרופומורפיזם זה שהאנשה. אז משתמשים יד השם, קול השם. סליחה?
אנשה זה מילה
יפה. כן, זה נכון. אבל עד שלמדתי להגיד אנתרופומורפיזם, אתה גם את זה? האנשה, כן. כן.
אפשר
כן.
כאילו, רציתי לשאול מה הוא מתכוון עם תפילה מועילה או לא. כאילו, וגם... איך לדעת, איך למדוד האם זה מועיל, האם זה עבד או לא, כי אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שהוא אומר שזה כזה פורמולה או...
אוקיי, אז בואי, כל שם?
ליז.
ליז, אוקיי. בואי תני לי לקרוא קצת, לפחות להעמיד את שלושת הדמויות, ואז אני חוזרת לשאלות שלך, כי הם באמת במקור. אז האדם הראשון זה אדם, היינו נגד האדם הזה, שיש אדם שאין תפילה מועלת. וזה נכון, יש פה איזושהי הבנה שיש תפילה שהיא מועילה. יש פה תפילה שיש לה מעמד, עוד מילה, תיאורגית. זאת אומרת, יש מקום שאפשר לתקן בעולמות העליונים. וגם אולי לא בעולמות האלה שלנו, ויכול להיות שזה דרך אחת לדבר על ההבדל האם הקדוש ברוך הוא. עונה לתפילה? מה זה בכלל להגיד שהקדוש ברוך הוא עונה לתפילה? איך נראית או איך אנחנו מרגישים את המענה הזה? ובראש ובראשונה אפשר יהיה להגיד שיש לכל הפחות איזשהו אופן, איזושהי התערבות בעולמות העליונים. אם אנחנו חוזרים לדימוי הזה של שבוע שעבר של התורה של האדמו"ר הזקן, על התפילה שהיא עולה, 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 אז ההתערבות שלה היא בעולמות העליונים. ההשפעה שלה היא בעולמות העליונים. חלק מההתמודדות זה האם יש תרגום בין מה שקורה בעולמות העליונים ובין מה שקורה בעולם שאנחנו חווים אותו, כפי שאנחנו חווים אותו. וזה, חלק מזה קשור בשאלה האם הקדוש ברוך הוא עונה לתפילות שלנו, ואיך אנחנו חווים את המענה הזה. ואני רוצה להגיד אפילו איך אפשר להבין מה זה הקדוש ברוך הוא עונה למשהו. זאת אומרת, האם המענה של הקדוש ברוך הוא דומה למענה שלנו, ביחס, בקשרים בין בני אדם, יש איזושהי ציפייה שבאה, הציפייה היא גם באה עם איזושהי תובנה או רצון להתממשות בצורה מסוימת. אז האם בכלל זה שפה, אנחנו מדברים אותה שפה, ואיך מענה של הקדוש ברוך הוא נראה, ואיך אנחנו חושבים שהמילה מענה, אולי זה שני דברים שונים, ואנחנו פשוט, אנחנו לא באותו תדר, למרות שאנחנו משתמשים באותה מילה. אז אני גם רוצה לשים את זה על השולחן. מה שכן, עבור מהשילוח, כי יש, ברור לו שיש איזשהו תועלת. עכשיו, אני גם רוצה להגיד שאנחנו משתמשים במילה תועלת בתפילה. מה זה התועלת? האם התועלת זה העובדה שאנחנו יכולים להתפלל? האם התועלת זה שיש לנו הזמנה לדבר הזה שנקרא תפילה? לעומת המחשבה שתועלת זה, יש תוצאה פיזית, קונקרטית בעולם הזה? או האם די התועלת בזה שיש לי לאן לפנות, או אל מה לפנות, או שיש לי, אני רוצה להגיד, אפילו שיש לי מה לעשות. כי לפעמים אין מה, יש חוויה של אין מה לעשות. והתפילה לפעמים היא ממלאה את החלל הזה של אין מה לעשות. תמיד אפשר להתפלל. אז תמיד יש מה לעשות. אז האם תועלת זה משהו שהוא מתממש בתוך העולם הזה, או התועלת הוא שיש מה לעשות. תראו, תפכו לרגע את הדף, ואני לא, לא, אני רוצה לחזור לזה, אוקיי?
יש לי שאלה, יש מה לעשות, כאילו, האם זה נמצא בתוך העולם הזה, הכוונה היא האם אני יכולה, האם לי יש אייג'נסי להשפיע בכלל על המעשה?
אז זאת השאלה, אני חושבת, זאת אומרת, גם מה האג'נסי שלנו לפעול בתוך העולם, אני גם רוצה להגיד, אבל לשאול, האם המילה, התפילה, זה הסוכנות הכי טובה ליצור את המצב הזה? זאת אומרת, האם זה הכלי שיש לנו? איפה לדוגמה, איפה דמעות נכנסות בתוך המהלך הזה? איפה בכי?
כי מהשתי מקורות...
אז יש פה הרבה שאלות, אז נו, אז בוא נעבור קצת בפנים, כדי שלפחות נראה שאנחנו, יש לנו את אוצר המילים המשותף, ואז הרבה שאלות. אז אני רוצה, אני אשאר לרגע בפרשת שלח, זה העמודה, בעמודה הראשונה בצד ימין, בצד הראשון, כן? אז רק שיהיה לנו את המודלים האלה. אחד, הוא אדם שהתפילה היא מבחינתו, יש הרגשה שהקדוש ברוך הוא מסלק כבודו לאלה. זאת אומרת, זה לא שהוא אין, אבל אדם לא חווה את זה. הוא לא חווה את הפן הגלוי של האלוקות. זה המצב הזה. זה, מצד אחד יש תמיד השכחה, אבל השאלה אם אנחנו חווים או מרגישים את ההשכחה. זה אחד. אלמא דידיעתא ולא התיידא. סליחה. ואלמא דידיעתא בתמיד. הוא נגד אדם שהשם יתברך תמיד בעזרו ומסעו, אף בלא תפילה, ולא יצטרך לתפילה. אז יש אדם שלא מתפלל כי אין מה לעשות, יש אדם שלא מתפלל כי לא צריך, לא צריך. התדר הוא פתוח, הצינור זורם כל הזמן. לא צריך. ואלמא דידיעתא ולא התיידא הוא נגד אדם שאין לו סייעתא בלא תפילה. אך על ידי תפילה הוא נענה, ולאדם הזה יבוא בלב, בלב רצון לתפילה. כי לאלו השניים הראשונים לא יבוא שום רצון בלב להתפלל. זאת אומרת, הרצון, כן, כמו שאמרתי, הצינור, במאה השילוח על מסכת ברכות, הוא משמש במילה חשק, כן, שיש איזושהי התפילה הבאה מתוכנו. הרצון להתפלל, מתוכנו, הוא באמת לא מדבר פה על, אני מקווה שזה די ברור, שהוא לא מתפלל, לא מדבר, כשהוא מתפלל על תפילה, הוא לא מדבר על שחרית מנחה בערבית.
אבל
מה
הוא כן מדבר?
הוא... סליחה?
כי עובדה שהוא לא מגדיר את הבן אדם השני בתור תפילה.
את הבן אדם השני.
שיש לו צינור לציף,
אני רוצה להגיד, מצד אחד, אנחנו, ביום יום שלנו, כשאנחנו חושבים תפילה, אז בראש ובראשונה אנחנו חושבים סידור. אבל עבור מהשילוח, כן, וכשהגמרא אומרת שאדם יהיה בתפילה כל הזמן, הרי תפילה זה מצב תודעתי. זה איזשהו פן של חיבור עם הבורא.
אז מה זה בן אדם השני אם לא זה? איזה לא תפילה?
מי זה השני שלך?
בן אדם
השני. יש שלושה.
שלא צריך.
כן, שלא צריך את התפילה בגלל שהוא מחובר כבר.
אז זהו, אז יש מי ש... אז מה השאלה לגבי הבן אדם הזה?
למה זה לא קרוי תפילה?
אז הוא אומר שלא צריך, מכיוון שיש כל הזמן נוכחות, לא צריך להזמין. זאת אומרת, אם מישהו הצליח בבית, את לא צריכה להזמין אותו הביתה. כן, אז התפילה, מבחינה הזאת, היא תפילה של ההזמנה, זה לפתוח. אם הברז הוא פתוח, לא צריך לפתוח את הברז. אם יש כל הזמן אינפורמציה שקולחת, אז לא צריך להזמין או לפתוח.
אז מה הוא אומר שאין חשק לתפילה הזאת?
כי למה אין חשק? כי זה פשוט בטבע של האדם.
כי אין צורך, יש גם את הטענות הזאת שיש ברוך הוא צרות, כאילו מתאבד שאתה מצליקים, אני לא יודע, אמר, כאילו, החוסר הוא קצת, אני
אומר
כזה, שפשוט מעורר אותנו להתפלל. והוא אין לו חוסר, טוב לו, לא יודע, הוא לא שם.
או, אז רגע, לא, אז לכן, אין חוסר, יש מלאות, ואז המלאות, כן?
הוא לא צריך לבקש כלום, טוב לו.
אוקיי. מה?
נראה שיש
כאלה. אני פעם גרתי עם אחת כזאת, היא הצבנה אותי עוד לפני שהתחלתי את היום, כל יום אני מתוררת, והיא טוב לה. מה טוב לך? מה זה? מה פשוט לך? איך היא זה? את לא, אנחנו לא טרונו לאותו עולם? אני לא מבינה. וכן, שתי מיטות, זה שירות לאומי. מה לעשות? נורא, נורא. אנחנו יכולות להעלים, לא יכול להיות טוב. כאילו... טוב לה.
באמת, זה קצת סופר איזושהי תפיסה של... אני קראתי את זה והרגשתי שזה... יש תפיסה מאוד חזקה שאומרת תמיד תתפלל והקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה שלנו.
כן.
והוא פתאום אומר, אולי הוא לא רוצה ולא ממקום רע, כאילו, הוא לא רוצה ולא צריך, כאילו, קצר לא חייבים להתפלל, שזו אמירה מאוד חזקה.
כן, אז השאלה, שוב פעם, אני רוצה כל הזמן להחזיק את השאלה של מה זה התפילה הזאת ולשם מה מתפללים ומה אנחנו מבקשים, מקווים שיהיה התוצאה. האם תפילה זה מעשה שמוביל ומניב פרי? יש הרבה מהלשון של מהשילוח שאומר כן, מועיל, רצון, צינור, חשק, כן, גם במסכת ברכות וגם בפרשת משפטים בעמודה השמאלית, כן, יש פה כן איזשהו רצון, כן, להביא לאיזשהו שינוי בעולם או שינוי בחוויה הקיומית הפרטית שלנו, משהו לנו חסר. עכשיו מצד אחד ברור למה השילוח ברור שכשיש חסר הכתובת זה תפילה, כשיש חסר הכתובת זה הקדוש ברוך הוא. השאלה היא, ממה נובע החסר? האם זה חסר שצריך להתקיים? האם זה חסר שצריך להתמלות? איך אנחנו חווים את החסר? יש אנשים שרואים שיש לנו חסר, אבל לנו זה לא בעיה. רק להם נראה, כשהם מפרשים את המציאות שלנו, הם מפרשים את המציאות שלנו כחסר שצריך לעשות איתו משהו. ואנחנו לא מרגישים את החסר הזה. ויש אנשים שרוצים לנער אותנו, מה, אתם לא רואים שיש פה בעיה? ולא, אין בעיה. אז עכשיו, אין בעיה כי הכל בסדר, או אין בעיה כי אין מה לעשות. כשאנשים רואים שאדם לא פועל במקום כשמזמין פעילות, אז האם זה נובע, האי פעילות הזאת היא נובעת בגלל שאין מה לעשות ולא יעזור? או שאני בטוב עם מה שיש, ולמרות שזה יכול להיפרש כחסר, זה לא. זה לא חסר.
יכול להיות שכאילו, בתפיסה סתם, כאילו שנותן את הסיפור הזה מישוע, כאילו מין, את חששים אותה באמונה תמידית ובמין איזה כאילו צינור שהוא פתוח לכל הכיוונים, אז אתה מבין שאין בהם כאילו חסר.
נכון.
אני חושבת שאתה מבין, כאילו רואה שאני בתודעה הזאת, אז אין לי חסר.
נכון.
ואז אני צריכה להתלבט על השם, ואז אני צריכה להתפלל, כאילו.
כי גם תפילה, האם תפילה זה מעשה או שזה מצב תודעתי? האם אנחנו מתפללים או אנחנו תפילה? אם אפשר יהיה לומר, להשתמש במושג הזה, אנחנו תפילה. אנחנו במצב של תפילה. ואז זה לא דבר שהוא מחוץ לנו, אלא הוא דבר שהוא המהות שלנו. כמו שאנחנו נושמים. האם אנחנו, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, האם אנחנו במהות שלנו נושמים, במהות שלנו מתפללים? או האם תפילה זה דבר שצריך ללמוד אותו? האם זה תכונת אישיות? האם זה מצב תודעתי? ואם זה מצב תודעתי, אז זה התועלת, אני רוצה להגיד, זה לכשעצמו התועלת, אין יותר מזה מה לעשות. או שאנחנו, יש לנו אמונה, שעל ידי התפילה שלנו, אנחנו יכולים ליצור מציאות. עכשיו, אם נחזור לשבוע שעבר, לרגע, נחזור לאור המאיר, כחוט השני סיפתותייך, ומתברך נביא, שהוא אומר שהשפתיים שלנו הם כמו חוט שני, דין, חיתוך דיבור, אנחנו יוצרים מציאות עם המילים שלנו. אנחנו יוצרים כלים לאור האלוקי. המילים שלנו יוצרים מציאות. האם כאן גם כן, עבור מהשילוח, האם אפשר ללכת עוד צעד אחד לפניכם ולשאול לגבי, לפני המעשים שלנו, לפני הדיבור שלנו, הוא מבקש מאיתנו לחזור לרצון שלנו. ולשאול על הכוח המוביל ומוליך את התפילה שלנו, מאיפה זה בא? מאיפה בא הרצון האנושי? מאיפה בא הצורך שלנו להתערב בעולם? לשנות עולם, לקבל עולם? ומה התפקיד שלנו בתוך זה? והאם תפילה, מבחינת מאה שילוח, התפילה יהיה כל הזמן כלי שאנחנו משתמשים בו כל הזמן? לשנות עולם. ובראש ובראשונה את עצמנו.
לשנות או לקבל? גם וגם באותו זמן, כי אני לא מרגיש לי שהדרך הקלה זה לקבל. הדרך המעצבנת והמתסכלת זה לשנות. והתפילה היא... אני לא יודע מה התפילה יותר קשה, אולי התפילה יותר ילדותית היא לשנות, התפילה היא כבוגרת, אבל לקבל, אני לא יודע. אבל תמיד נע בין שתי המישורים האלה.
ומה ההבדל בין שבח ובקשה?
שבח קצת היא צריכה להיות עם עוד, כאילו כמו עם עוד אנשים, זאת אומרת אולי בזה יש לי כנסת בשביל השבח.
כן, הרינה, היכולת, תראו, באמת הייתה השאלה, מה אנחנו עושים בית כנסת? מה הסיפור הזה עם בית כנסת? בתורה במסכת ברכות. כן, וזה עניין בית כנסת. ובאם לאו ימנע ממנו ולא יבוא לו עוד אף חשק להתפלל על זה. זאת אומרת, עבור מהשילוח בתורה הזאת, בתורה, במסכת ברכות, ברור שכל דבר שאנחנו מתנהלים, אנחנו מתנהלים בדו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. לטוב ולטוב. כן? אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה משהו עבור עצמי, אני רוצה משהו עבור העולם. האם זה, האם הטוב הזה הוא נכון לי או לא? השאלה היא תמיד בשביל מי השילוח, והתפילה פה היא מחדדת את זה, המפגש בין הרצון האלוקי והרצון האנושי. זה השאלה פה, כל הזמן. כל הזמן ההתנגשות והדיאלוג והמסע ומתן הוא בין הרצון האנושי והרצון האלוקי. וגם אפילו כשמדובר בדברים שהם לכתחילה נראים כדבר, אני רוצה לשבת ללמוד. אני רוצה לשבת ללמוד. יכול להיות מזה לא טוב, אבל אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אשב ואני אלמד. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה נהגת מונית. שמעת? אולי זה מה שקורה. ואני רוצה ללמוד. במקום אחר, מהשילוח, יש תורה של מהשילוח שאני מאוד מאוד אוהבת. וזאת תורה שהיא גם, היא כל הזמן נותנת לנו, אני רוצה להגיד, השאלה הזאת של האם זה טוב או לא טוב, ומה רצוני לעומת רצונו של בורא, זה משאיר איזושהי בחינה של צניות בתוך המהלך של התפילה. כי אנחנו כל הזמן במצב של לא נודע. וזה אחד המקומות המרכזיים שמי השליח רוצה כל הזמן להשאיר אותנו בו. זה הלא נודע. יש לנו כתובת, יש לנו מקום, אבל בכל זאת, איזה בהירות יש לנו? דווקא הספק כל הזמן. דווקא הספק כל הזמן. זה כן רוצה דבר שבקדושה, זה כן רוצה של מקום. איך יכול להיות דבר שבקדושה שלא רוצה של מקום? איך יכול להיות? אני מבקשת, אני לא יודעת מה אני מבקשת, אני מבקשת כסף שיהיה לי יותר צדקה. אני מבקשת בית יותר גדול שיהיה לי יותר הכנסת אורחים. לכאורה הדברים האלה נראים, איך יכול להיות שלא? אבל אולי הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות אחרות בשבילי, שאני לא מודעת להם בכלל. לא מודעת להם בכלל. אז לי זה נראה טוב, לי זה נראה נפלא. שיהיה לי מזכורת ויהיה לי כוחות שאני אוכל כל שבת לארח סעודות שבת. כל שבת לארח סעודות שבת. אבל אולי זה התאבדות רוחנית לארח כל שבת כל סעודות? כי אז אין לי זמן לשם ייחוד קודש ברוך ושכינתה? אין לי זמן של שקט בשבת? אין לי זמן להיות בתוך השבת? אין לי זמן לקבל את השבת? כי אני כל הזמן עם אנשים? אז יכול להיות שאני חושבת שזה דבר טוב ונפלא, ויכול להיות שלא. אז זה צריך להתפלל. אז זה צריך להתפלל, להתפלל. זה מה שמשלוח מזמין אותה. הוא אומר, גם שזה דבר טוב, אומר, אל ילך בעיקשות. זבח לאלוקים יחרם בלתי להשם לבדו. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים אל הלא נודע. אנחנו לא מתפללים של עשה רצונך רצון, כן, רצונך רצוני. אנחנו לא מבקשים, חשוב ברור, אני אסביר לך, זה מה שאני רוצה, ועכשיו אנחנו, בוא ננהל מסע ומתן. 40, 50, 30, 20, בוא ננהל מסע ומתן. לא, דווקא התפילה, שאדם יתפלל על איזה עניין טובה שהשם יתברך ייתן לו, לא יתפלל בעיקשות. לא ינוגע לזה מאוד פן, אין זה רצון השם יתברך. מצד הקדושה, יש תורה שהוא אומר על הפסוק, עוברו אליך כל הברכות האלה והשיגוך. כשמדברים על הברכות והכללות, עוברו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, והוא שואל המילה והשיגוך. מה, למה צריך את המילה? הם באו עליך, ברור שהם השיגו, הם הגיעו עליך, הם השיגו אותך. אז הוא אומר שיש לאדם חשש שיכול להיות שיש טובה, שתשנה אותו לא לטובה. לדוגמה, יש לי חברה, שאני זוכרת, הבאתי לה את התורה הזאת לפני הרבה מאוד שנים, כשבתוך מהלך של שיחה היא שאלה לגבי הזהות האישית שלה. למה? היא אמרה שהיא תמיד טעתה, היא הייתה מורה למחשבת ישראל, היא הייתה בזוגיות עם משפחה, עם ילדים, משפחה ברוכת ילדים, ולימדה, אבל היה לה איזשהו מקום ספק לגבי כל מה שהיה לה. למה? כי אמרה לי שהיה לה דוד שהשאיר לה סכום כסף, ועם הכסף הזה היא באה לארץ ללמוד שנה. ובזכות זה שהיא באה לארץ ללמוד שנה, כל מה שיש לה עכשיו זה כתוצאה מהשנה הזאת. היא באה ללמוד, היא נשארה, היא פגשה, זה כל מה שהיא וכל מי שהיא וכל הברכות של החיים שלה, היא מרגישה שזה הכל צמח מתוך הזרעים של אותה שנה. ואם הדוד שלה לא היה נותן את הכסף הזה, אז השנה לא הייתה קורית והיא לא הייתה מי שהיא. אז היא לכן הייתה בשאלה, של סימן שאלה לגבי הזהות שלה. אז הבאתי לה את התורה הזו של מאה שילוח, הוא בא הולך כל הברכות האלה וסיגוחה, כי זה בדיוק הפחד של מאה שילוח. הוא אומר, אדם מקבל שפע, והוא פוחד שהשפע הזה ישנה אותו בצורה אולי לא לטובה. אבל אמרתי לה, תראי, הדוד שלך נתן לך סכום כסף, ו... הוא לא אמר מה תעשי עם הכסף. יכול לצאת למסע מסביב לעולם. זה היה הסכום שיכול לנסוע להודו ולחיות שם 10 שנים ברווחה. היה הרבה דברים שיכולת לעשות עם הכסף הזה. אבל את בחרת לקחת את הכסף ולבוא לירושלים ללמוד. אז ההכרעה שלך של מה לעשות עם הכסף, זה מה שיצר את החיים שלך. כי יכולת לעשות כל דבר אחר. אז לכן השאלה של השפע הזה, מה אנחנו עושים אותו, והאם הוא רצונו של מקום. וזה כל הזמן השאלה. תראו, זה קיצוני ברמה הזאת של, אנחנו קשה לתאר מצב שבו אנחנו מקבלים שפע מאת הבורא, וזה יהיה לא טוב. קשה לתאר, שיהיה מצב של לשבת ללמוד 6 ימים בשבוע תורה יהיה לא טוב. קשה לחשוב על איזשהו מפעל התנדבותי שהוא יהיה לא טוב, או לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל זאת כל הזמן השאלה. השאלה היא לא מה אנחנו רוצים, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה עבורנו. ועל זה אפילו יש להתפלל. זאת ההזמנה. זאת אומרת, מצד אחד, הוא לא אומר לא לבקש. הוא לא אומר לא לשאול. אבל, לדבר, למדתי, יש חזנית, לינדה הירשרון, היא גרה בקליפורניה. פגשתי אותה באיזה כנס של נשים בקייב, לפני הרבה מאוד שנים. ולמדתי ממנה תורה מאוד חשובה, שנשארה איתי כל החיים. היא אמרה, כששרים במקהלה, צריך לשיר מספיק בקול. זאת אומרת, איך יודעים אם שרים מספיק בקול, וכמה בקול לשיר? מספיק בקול, כדי שאת יכולה לשמוע את עצמך, שרה, ולא יותר מדי בקול לא לשמוע את אלה משני הצדים ששרים. כי אם שרים בשקט מדי, אז שומעים את שני הצדדים, אבל אדם לא שומע את עצמו. ואם שרים מדי בקול, אדם שומע את עצמו, ולא שומעת את שני הצדים. אז מספיק בקול כדי לשמוע את עצמך שר, לא יותר מדי בקול לא להיות מסוגל לשמוע מה שקורה משני הצדים. וכך אני חושבת ההזמנה של מאה שילוח לתפילה. מספיק בכל שאני מבטא את הרצון שלי. יש לי עולם, ריבון של עולם, כי אני מוכרחה איפשהו ואיכשהו לנהל את החיים שלי. אני מוכרחה איכשהו לעשות סדר בבלגן הזה. אני לא יכולה להיות כל הזמן ב... מה אתה אומר? קצת יותר בקול? לא שמעתי. יש דרישה לעשייה, ומצד שני, היכולת להיות בהקשבה. כן? איך אנחנו בעשייה ובהקשבה כל הזמן? זאת אומרת, זה הריקוד פה. הייתה תלמידה נפלאה, פעם הוזמנתי לאולפנה לאומנויות, בחודש אלול, נתנו לי 45 דקות בכל כיתה, לדבר על כוונת תפילה ומדיטציה. 45 דקות בחודש אלול, עברתי כיתה, 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 כיתה. אז חשבתי, וואלה, זו התפתחות, כי כשניתי בגיל הזה, הביאו לנו רב חרדי, שאמרנו שאנחנו חוטאות ופושעות, וצריך לעשות תשובה. אז אמרתי, רב חרדי אני, טוב, בסדר, מה לעשות? אז אחת הבנות, שצרי, לא זוכרת איך קוראים לה, אבל היא אמרה לי ככה, היא אמרת לי, המורה, זה כבר היה, המורה. אני יושבת שאני רוצה לעשות מדיטציה, אומרת, אני יושבת שאני אומרת, אני רוצה לעשות מדיטציה, אני רוצה לעשות מדיטציה, אני רוצה לעשות מדיטציה. וסתכלתי אליה, ואמרתי, אולי תשתקי לרגע? אמרתי, איך אפשר לעשות מדיטציה? את אומרת, אני רוצה לעשות מדיטציה, אני רוצה לעשות מדיטציה. זאת אומרת, את לא אוכל. רגע מנוחה, רגע שקט. תראו, כמו ששאלתי אתכם בשבוע שעבר, מתי פעם האחרונה הסתכלתם בראי? הסתכלתם על עצמכם בריא, לא איך הסתכלתם כדי איך אתם נראים, אלא הסתכלתם על עצמכם בריא. אז אני רוצה לשאול, מתי פעם אחרונה הקשבתם למישהו? לגמרי. כלומר, להקשיב, מבלי להכין כבר את התשובה, תוך כדי ההקשבה. כי זה אנחנו עושים בכיף ובטבעיות. שומעים את התחלת המשפט, כבר יש לנו תשובה, אנחנו מחכים בסבלנות לפעמים עד שיגמרו את המשפט, כדי שאנחנו נוכל לענות מה שיש לנו להגיד. אבל תראו, אם מקשיבים עד הסוף, אולי מה שהתכוונו להגיד בכלל לא רלוונטי. לא נכון. לא יעזור. אין לנו דרך, הרב דוד זלר זיכרונו לברכה, הוא היה כמו באמת אחד מהאחים הרוחניים שלי. הוא אמר, שאנשים שאנחנו מכירים הכי טוב הם אנשים שאנחנו מכירים הכי פחות. האנשים שאנחנו מכירים הכי טוב, האנשים שאנחנו מכירים הכי פחות. אמר, כי אנחנו לא מקשיבים. אנחנו לא מסתכלים עליהם, לא מתבוננים בהם. ברגע שהם אומרים משהו כבר, יש, נהיה לנו כבר את כל השיחה בינינו, הלך וחזור, הלך וחזור. לא צריך אפילו להקשיב. אנחנו לא מקשיבים, כי אנחנו כל כך מכירים אותם. שאפילו אם הם השתנות לא היינו רואים את השינוי. ממש כך. נורא מוזר, אני יכולה להגיד לכם, תראו, אני הייתי 4 שנים קצוצת שיער, הייתי 4 שנים שיער ארוך, אחרי זה הייתי 4 שנים עד לפני שנה וחצי, קצוצת שיער לגמרי. קראתי לזה תספורת סרטן בלי סרטן. כאילו, קצוץ, 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 קצוץ. דודתי נשמתה עדן, כשהיא חלתה, היה לה תספורת כזאת, רציתי לכבד אותה באיזשהו שלב, אז היה לי 4 שנים תספורת איזה. עכשיו אני מגדלת שיער, שנה וחצי. עכשיו תראו, אנשים לא רואים אותי, איך אני יודעת שאנשים לא רואים אותי? כי זה ככה, אנשים אומרים לי, וואי, רזית, את נראית אחרת. אני אומרת, לא, לא רזיתי, השיער שלי ערך. עכשיו, מה זה אומר? הם רואים אותי, הם יודעים שמשהו השתנה, הם רק לא יודעים מה השתנה. אבל מכיוון שכן, פעם הייתי, תוסיפו עוד 40 קילו לאיפה שאני עכשיו, למעלה, ותורידו 20 קילו מאיפה שהייתי למטה, אז הם יודעים שמה, על מה אפשר לדבר כשמסתכלים עליי? אפשר לדבר על המשקל שלי. אז כשרואים שינוי, השינוי הוא מוכרח להיות במשקל. למרות שזה בשיער, ואני צוחקת כל פעם, כי אני אומרת, לא, 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 ערכתי, אני מריחה שיער, כן, כן. אבל דבר ראשון שאומרים, וואי, את נראית ממש אחרת, ממש רזית. אני אומרת, לא, שמנתי, אבל השיער שלי ערך, וזה פקל, לא רואים. לא רואים. לא שומעים, אנחנו לא שומעים. אני רוצה להגיד שאנחנו גם לא שומעים את עצמנו. לא קורא לכם שמשעמם לכם השיח הפנימי? לא, כמה פעמים אפשר את אותו שיח פנימי לנהל?
מה לומדת מזה שלא רואים או לא שמים לב לשיער?
סליחה?
מה את לומדת מזה שלא
לא מדעים שזה השיער.
קודם כל שהמשקוע שלי, מה זה לא משנה, מה שחשוב זה השיער. והרבה יותר קל לגדל השיער מאשר לרדת במשקל. מה אני עושה עם זה? מה אני רואה עם זה? מה אני לומד? אני שאנשים לא רואים.
שזה אומר מה?
מה זה?
כן, שזה אומר מה?
שזה אומר מה?
כן. מה המשמעות?
זה שאנחנו פועלים מהזיכרון שלנו. ולא מההווה שלנו.
עם אנשים שאנחנו מכירים.
נכון. אז לכן, כשהרב זלר אמר, את האנשים שאנחנו הכי טוב מכירים, אנחנו הכי פחות מכירים, זה בגלל שהראש, הייתה המורה שלי עם אדם קולט, נשמתה עדן, היה לה מראה בבית, שלא היה מאפשר לעשות את עבודת המוח, שהמוח שלנו עושה בראייה. מה זה אומר? תראו, המוח שלנו יוצר סימטריה. אז מסתכלים בן אדם בראי, כשמסתכלים על בן אדם, המוח שלנו יוצר סימטריה בפנים. אבל הפנים שלנו לא סימטריות. המקום שהכי קל לראות את זה, זה בעיניים. אם תסתכלו לאנשים בעיניים, תראו שהעיניים לא זהות. אחת יותר קטנה, אחת יותר גדולה, העיניים לא בכך זהות. זה המקום שהכי קל לראות את אי הסימטריה בפנים. אבל המוח שלנו יוצר סימטריה. והיה לה מראה בבית שלא היה נותן למוח לעשות את המשחק הזה. ואז פתאום אנשים מסתכלים על עצמם בראי והם נראים אחרת. אז אנחנו גם עושים, השיח הזה הוא גם לגבי עצמנו. כמה אנחנו מסוגלים לשנות ולהשתנות. וכמה אנחנו פועלים לזיכרון. עכשיו, התפילה פה היא פשוט מזמינה אותנו כל פעם לשאול שאלות. אני רוצה להתפלל, אני לא רוצה להתפלל. אני מרגיש, המילים יוצאות מתוכי, המילים לא יוצאות מתוכי. למה? מימי, מה קורה פה? איפה את עומדת? מה הצורך? מה השיקוף? איך הקדוש ברוך הוא מדבר אלייך? יש לי מושג שנקרא גלויות מהקדוש ברוך הוא. צריך ללמוד לקרוא אותם. זאת אומרת, מהלכים, אנשים אומרים משפט, שהוא לא בהקשר. וואי, למה קיבלתי? הזמנה, גלויה. גלויה מת הקדוש ברוך הוא. על מה זה ולמה זה. זה כל הזמן להיות בהזנה. וההזנה הזאת היא מזמינה חידוש. עכשיו החידוש הזה הוא גם כן מעצים, כי זה יכול להיות שאנחנו באמת יכולים, באמת יכולים לחיות חיים אחרים. באמת יכולים להיות אנשים אחרים. באמת עולם הדעות והאמונות שלנו יכול להיות אחרת. אנחנו באמת מסוגלים להאמין. אנחנו באמת מסוגלים להתפלל. כן, אתם טרודים, יש פה שאלות, כן.
אז מעניין לי שכל התפילות האלו הם מניחים שתפילה, אולי יש דיאלוג בין הרצון שלי והרצון של הקדוש ברוך הוא עבורי, אבל כולם מניחים שתפילה היא על, היא מדברת על מה שאנחנו רוצים בחיים שלנו ולא על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה סתם.
תפכו את הדף. תפכו את הדף לרגע, כן.
אוקיי, אבל
ו?
קראנו גם את אלו. עדיין, אולי לא אחד מהשניים של...
אוקיי.
אוקיי, אבל המי שלו אחרי הראשונה שלמדתי, היא הייתה, ויקחו לי תרומה, זאת המצווה של התבודדות.
נכון.
זאת אומרת שהתבודדות ותפילה היא תרומה שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, וזה ממש להפך לכל מה שקראנו היום. אז אני לא מבין בדיוק איך... איך המשלוח הזה יושב עם המשלוח ה...
אוקיי, קודם כל, אתה מבקש קוהרנטיות בשני הכרכים של מאה שילוח, אוקיי? כאשר הוא אומר לך, פה בתורה הראשונה, שיש שלושה מודלים שונים של תפילה בתוך האדם עצמו. בזמנים שונים, בסיטואציה שלו, בצרכים שונים. כן? אז זה האופן, אבל זה כל הזמן, הריקוד הזה, של מי אני ומה אני, למה אני כן מתפללת, למה אני לא מתפללת, אני לא מתפללת כי אין מה לעשות, אני לא מתפללת כי יהיה בסדר, אני, רק אם אני אתפלל, יהיה בסדר. ואנחנו לא אחד, אנחנו שלושתם, בזמנים שונים. והוא צריך לנזוע, ילתקנו פה בעוד 4 דקות, אז תהפכו את הדף לאם בחוקותיי תלכו. כי אי אפשר בלי זה. אם בחוקותיי תלכו, אם הוא לשון ספק, התורה הזאת, אנחנו נחיה בתורה הזאת, אני חושבת התורה הזאת זה אחת התורות הכי חשובות בתוך מאה השילוח, אחת משתי התורות הכי חשובות במאה השילוח. כי מי יודע מקיים את התורה כעומק רצון השם יתברך. כן, והמשפט שהוא אי אפשר לחיות בלעדיו עם מאה השילוח, הוא מספר, שורה מספר 16, ולכן כתיב לשון ספק, וזה לא מדבר השם למשל לאמור בחוקותיי תלכו, אלא אם בחוקותיי תלכו. לכן כתיב, שורה 16, לכן כתיב לשון ספק, שאף שאדם יזהר לקיים את כל השולחן ארוך, עדיין הוא מספק אם כיוון לעומק רצון השם יתברך. רצון השם יתברך, הוא עמוק עמוק עם אמצענו. זה בעיניי אחד משני המשפטים שבמאה השילוח אי אפשר לחיות בלעדיהם. כן? זה אפשר לקיים את כל התורה, ועדיין מה שקדוש ברוך הוא רוצה, ורוצה מאיתנו באופן ספציפי, לא התקרבנו. וגם, לשון אם הוא לשון תפילה. שהשם יתברך כביכול מתפלל. לא רק אנחנו מתפללים, כן, הגמרא בברכות, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? הגמרא בברכות זין, נכון? שאני אמר, ובתים על הקודשים, זה מוכנים בתפילה, ולא בתפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. הגמרא לא שואלת האם הקדוש ברוך הוא מתפלל, היא אומרת, מניין, רק תנו לי, תתנו לי רק מקור, מניין, תנו לי רק מקור, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתפלל? לא האם הוא מתפלל, ברור שהוא מתפלל, רק השאלה. ואז שתי המילים הנפלאות, שאני פשוט אהבת חיי בגמרא, מהי מצלה? מה מתפלל? מהי מצלה? ברור שמתפלל, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? מה עם עצלי? ברור, אלא מה? מה עם מתפלל? עכשיו, תראו, שם הרצון לפניי, שיחבשו רחמה את כעסי, שם, איך אני אומרת, יש הקדוש ברוך הוא בעיה עם כעס? נפלא. זה ברכות זין, עמוד א', שהוא שם עם הכעס. כשאני כועס, אני אומרת, זה ההתגלות האלוקית שלי של מניין שהקדוש ברוך הוא כועס, גם אני כועסת, יפה. אבל פה, תראו כאן, וגם לשון אם הוא לשון תפילה, שהשם יתברך כביכול מתפלל, הלוואי שתלכו בחוקותיי ותכוונו לעומק רצוני. הקדוש ברוך הוא מתפלל להתגלות. הקדוש ברוך הוא מתפלל, מה כתפילה של הקדוש ברוך הוא? שאנחנו נבין, נבין שיש בורא. הלוואי שתלכו בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, זה לא מה שהוא אומר לנו, זה התפילה שלו. אנחנו קמים בבוקר ואומרים, מודה אני לפנייך, מלכה חי וקיימת, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, אמונתך, כן? למה אומרים, מודה אני לפניך? והקדוש ברוך הוא מתואר כל בוקר? כביכול? והוא אומר, אם בחוקותיי תלכו. אם בחוקותיי תלכו. תלכו בחוקותיי, תכוונו לו המקוד. תקשיבו, אל תקראו את המילים. תקשיבו, תפתחו עיניים, תסתכלו. זו התפילה של הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו מתפללים, איזה תפילה מתפללים? מה שילוח מזמין אותנו להתפלל את התפילה של הקדוש ברוך הוא. תפילה של הקדוש ברוך הוא, רוצה לבנות של עולם. מה את רוצה ממני? תגידי לי, מה את רוצה? מה שאת רוצה, זה מה שיהיה. מישהו שאל אותי השבוע, אתמול, אחד התלמידי שלי אמר לי, איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אמרתי, איפה אני רואה את עצמי בשנה הבאה? אני לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. השנה, הוא רוצה שאני אהיה איפה שאני נמצאת. אבל ברור, אין לי מושג. אין לי מושג מה איפה אני אהיה בשנה הבאה. יפה, חתנתי חוזה לשנתיים, אני רוצה לו עוד שנתיים. אמרתי, ריבונו של עולם, עשיתי, הרסתי וזה. וואי, אין כוח לעבור כל שנה, אבל אין לי כוונה. אבל אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. אני לא יודעת. אני לא יודעת, לא יודעת. אני רק יודעת, הקדוש ברוך הוא מתפלל, לבי שתלכו בחוקותיי ותכוונו לא מקצנים. ואני יודעת שמה שאני צריכה לשאול זה, כל רגע, מה להתפלל? כן להתפלל? לא להתפלל? ואם לא? עכשיו תראו, ואם לא, זה לא אומר שלא בסדר. כן? בדרך כלל אנחנו חושבים, אם אנחנו לא רוצים, אם אין את הרצון הזה ואין את החדש כזה, משהו לא בסדר בנו. ומסתבר, עלי בדמיין שלא, זה לא כל ברור. רק אם לא, זה לא אומר לא להתפלל. אם לא, זה אומר לשאול למה לא להתפלל. זה ההבדל. זה אם כן, אז זה ברור לנו, זה קל לנו. אני רוצה להגיד, בקל לנו להגיד, אנחנו מרגישים צורך להתפלל, וזה אנחנו יודעים לעשות, כי אנחנו צריכים לעשות משהו. אבל אם לא, למה לא? ויש מה לעשות עם הלמה לא האחד, ויש מה לעשות עם הלמה לא השני. תמיד יש מה לעשות. אז התפילה היא כל הזמן הזמנה להאזנה, הזמנה לעשייה, והזמנה להתגלות. אם נקשיב. ואם נהיה בדו שיח כל הזמן. עד כאן ליה. בריחה חמנה, מלכה דעלמה. אני לא יודעת מה יותר קשה, להקשיב לנו או שאנחנו מקשיבים לך. איפשהו בעזרת השם, בין השיח והשיח, אנחנו ניפגש במקום טוב.